במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2 בוקר טוב.
בוקר.
מה קורה?
מה, באת בפיג'אמה היום?
למה פיג'אמה? מה קרה?
ככה זה נראה, מה כתוב שם? צ'מפיון, אוקיי. אני ישן עם טרנינגים כאלה.
גם אני? אני ישן, הולך, הכל, אוכל, רץ, מתאמן, הכל עם אותו טרנינג, זה לא...
זה מלחמה פשוט.
אין מה לעשות, ואנחנו תמיד במלחמה, מבין? המצב התמידי הוא במלחמה.
אגב, ישראל נמצאת במצב מלחמה מיום הקמתה, אתה מודע לזה, משפטית.
כולם אומרים שזה מלחמת השחרור השנייה, מלחמת העצמאות השנייה. אני חושב שאנחנו עדיין בראשונה, לא השתנה שום דבר, הייתה הפוגה, זה נכון, היו הפוגות באמצע.
כן, הפוגות זה נחמד. לא, אנחנו באמת במצב מלחמה משפטי, ככה שאתה רשאי להמשיך...
בדקת את זה משפטית?
עם הטרנינג.
בדקת את זה משפטית?
לא צריך לבדוק.
אתה משפטן צריך הכל.
כן. לא צריך לבדוק, באמת. זה המצב. ועם זה ננצח, איך היה אומר רפול? זה מה שיש.
געגועי לרפול.
היה איש מיוחד, הכרתי אותו. הכרתי אותו טוב אפילו. באמת איש מיוחד.
כן.
תשמע, שניהם כבר אינם, אבל שרון, בעצם מי, לא, מי שהיה מספר את זה, זה עומרי שרון, על איך אריק שרון, הצעיר מאוד, נוסע לתל הדשים, לשכנע את אבא של רפול, להשאיר אותו בצבא. אתה מכיר את הסיפור הזה?
לא.
עכשיו, אתה לא רוצה להגיע לשכנע את אבא של רפול בכלום. לא אותו ולא את האחים שהיו, הם כולם כאילו קוזקים כאלה. כשעומרי שרון מספר את הסיפור הזה, אתה מתפרק מצחוק. יושבים שם סביב השולחן, הם אוכלים ארוחת ערב, הם קוראים לזה בולבוסים. לכל אחד יש כלשון קטן, הוא תוקע בבולבוס שלו. ובוא נאמר שלא היה קל לשכנע את אבא של רפול להישאר בצבא, אבל בסוף זה ישתלם.
כן. טוב, בוא נלך לשמות. ערב או בוקר סמלי של שמות הנופלים נפלו.
אני לא שמתי לב לזה שיש אצלנו מנהג שכל בוקר מכירים שמות, פתאום הבנתי את זה.
תוך כדי אתה אומר.
כן.
כן. שניים שמסמלים ביישובים שמהם הם באו לא מעט. סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר, בן 24 מיצהר, לוחם בגדוד 8104 בעוצבת רעם, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. ורב סמל יוסף גיטארץ, בן 25 מתל אביב, לוחם שריון בגדוד 7029 בעוצבת רעם, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה.
אז קודם כל, אתה לפחות יש לך סיבה להיות מרוצה במרכאות כפולות ומחופלות, כי יש לך גם מצר וגם תל אביב. אתמול היה סיפור מאוד מאוד דומה. רני תמיר, פה, מטר מאיפה שאני יושב עכשיו בגני עם, זה מושב צ'יק קטן ומקסים שצמוד להוד השרון, גדוד 50 נחל, נפל. אמא שלו שרון אמרה, לזכרו תדברו על שלום, אפילו רק דיבורים, קצת. וניתאי מייזלס מרחובות, שקצת בררתי, ואז ראיתי שהוא למד בישיבה, הוא דתי לייט כזה, בצופים, גם כן מיטב, אבל מיטב הנוער, מלח פלפל וכינמון הארץ. ואת יודע מה, אם כבר אתה אומר את זה, אז בוא נגיד ככה לשם שינוי, שבהודעת דובר צהל האחרונה של השניים שאתה הקראת, כתוב עוד, ששני לוחמים מגדוד 82, זה הגדוד שלי בסוגריים, וקצין בגדוד 75, עוצבת צער מגולן, זה חטיבה 7, נפצעו באורח קשה אתמול, בדרום הרצועה. בנוסף, לוחם מילואים בגדוד 6646, עוצבת שואלי מרום, נפצע באורח קשה בצפון רצועת עזה. כי בסוף, גם הפצועים זה סיפורים.
ברור.
ואנחנו שנינו היינו וגם שידרנו מהבית חולים השיקומי, ויש עוד בתי חולים שיקומיים בבתי החולים השונים בארץ, וזה, וצריך לזכור גם את זה, לדבר גם על זה.
כן. אבל זה באמת סמלי, תל אביב ויצהר, בבוקר אחד.
נכון. תל אביב זה כבר הנופל ה-11, בבליחי יש שמונה, אני לא זוכר להגיד בעל פה, אבל בישיבות האלה שלך גם כן, כל ישיבה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה.
ולי יש 13.
ירוחם, שבעת ירוחם.
ולי 13, ישיבות של 12. אתה קולט שזה אליד, זה כמעט 10% מהנופלים. אני מדבר אני לא יודע אם כולם בעצם מהתמרון. איך אומרים, תמרון או תמרון?
מה קשור מה תמרון? בסוף זה שמת הוא מת, גם אם זה היה בשבעה באוקטובר.
לא, יש הבדל, כי חלק מהנופלים בשבעה באוקטובר, זה אנשים שנרצחו במסיבה, או נרצחו על ידי מחבלים.
לא, 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 לא.
זה לא לוחמים שנפלו בקרב.
לא זה האירוע. הרי בקטטה הזאת שהתפתחה, כשספרתם שמות מאיפה, הרי הדיבור היה שהסרט הנופלים מתל אביב, זה לא זה מהמסיבה, והלכתי לבדוק את זה, ואף אחד לא מהמסיבה. נכון שיש שם כמה נופלים מהשבעה באוקטובר, ואני מזכיר לכבודו, ימתין כבודו, שבשבעה באוקטובר נפלו מאות חיילים.
כן, בסדר.
נו, מה, כזה הנופלים.
אוקיי.
דובר צהל לא מדווח על המסיבה. המסיבה היא לא עניינו שדובר צהל.
לא, אבל א', נופלים מתל אביב, זה לא חייב להיות חיילים. זה יכול להיות גם אזרחים שהיו במסיבה לצורך העניין.
לא, כמה פעמים אני אגיד לך את זה. הדיווחים, אנחנו מתייחסים, ושם היה ויכוח, רק לאתר דובר צהל. ואתר דובר צהל, אין שם נרצחים אזרחיים, לא מבארי, ולא מכפר עזה, ולא מהמסיבה. יש שם, ואתה יודע כמה חיילים נפלו, גולנצ'יקים הלכו, אם אני זוכר נכון, 80 בשבעה באוקטובר, ועוד חברים שלך ממסיירת מטכ"ל ומשלדג ומדובדבן ומאיפה שאתה רוצה ולא רוצה, ויש עריון, טנקיסטים נהרגו בשבעה באוקטובר, רק לוחמים. ובתל אביב יש 11, לא מסיבה ולא נעליים, כאילו זה מנחם הורה אם הבן שלו נרצח במסיבה או בתמרון.
לא, אבל אתה יודע, בבחינת האומה יש הבדל אם אתה חייל שקם להגן על המולדת, או שאתה נרצח בפיגוע טרור, זה לא אותו דבר כמו שאומרים.
כן, זה אסון וזה אסון. אגב, החייל והלוחם שנפל בשבעה באוקטובר, או השד יודע מתי, לפחות עשה את זה במסגרת תפקידו הרשמי. להגן בגופו על זה שרקד במסיבה. מי שהופקרו בשבעה באוקטובר זה לא הלוחמים.
נכון.
כי זה התפקיד שלהם. לכן, הרי למה התנגדתי לעסקת שליט? כי התפקיד של חייל זה להגן על המדינה ולא להפך. והאזרחים, הבגידה, לא, למה אני משתמש במילה הזאת? ההפקרה הגדולה של המדינה את אזרחיה היא התושבי אופקים, סדרות, כפר עזה, בערי, נחל עוז, ניר עוז, והמסיבה שאלה אזרחים, הרי למה הקמנו את הפאקן מדינה הזאת פה? שהיהודים יוכלו להסתובב בשקט ולישון במיטה בשקט. והדבר הזה פשוט הלך פייפן.
בלי שעושים להם פוגרום.
בדיוק. כי פוגרום זה פוגרום.
כן.
כותב לי מישהו, מה זה חמל נחל עוז אם לא הפקרה? זה לא קשור. הצבא פישל פה בענק, אבל כשחייל מופקר, זה התפקיד שלו. במלחמה מופקרים, אגב, בכל מלחמות ישראל, היו חזיתות כאלה וחזיתות אחרות, ופשלות, זה לא קשור, זה צבא, זה מדהים. התגייסת 3 שנים, אתה יודע, לא יודע מה היום, אתה זוכר שהיינו חיילים, היינו, בעצם היו אומרים לנו כל יום שאנחנו רכוש צהל?
יש מצב, כן.
רכו, לא, היו בשריון, לפחות בשריון, הסבירו לנו, אין לנו שום זכויות, אנחנו כן, רכוש צהל.
כן, אסור לך להתאבד גם, כי אתה רכוש צהל.
לדעתי זה,
פגיעה,
זה קצת...
זה פגיעה ברכוש צהל.
זה קצת עבר לדעתי, קצת עבר, כאילו עכשיו בעיקרון זה הנשים נותנות, האימהות נותנות את הטון.
כן, רק צריך להגיד, אפרופו זה של, אתה יודע, שכל כך התרגשת מהספירה של הנופלים, שמי שלימד אותנו את האירוע זה אתם כמובן, כולל רזי ברקאי שאמר בתחילת המלחמה שאין הלוויות בבני ברק, וכולל אתה שעשית תורים שלמים על כמה אתם הצבא, וכמה, כולל אני זוכר היה לך תור על מה זה, על כמה... העשירונים העליונים הם הלוחמים והם הצבא והערים העשירות, ובדקת את זה שרמת השרון ועוד השרון והרצליה זה בעצם השכבות שבהם זה ולא הפריפריה, אם תרצה אני גם אמצא לך את הטור הזה וכל מיני דברים כאלה, מי זה אנחנו ותסתדרו עם הצבא שלכם ונתפצל ליהודה וישראל ותסתדרו לבד וכל הדברים האלה, ואתם לא משרתים כמובן, ואנחנו האחים לנים נשק, ואתם לא אחים לנשק, ואתם משתמטים ובוזזים, ואתם זה, ואתם לא קיימים, ואתם כל מיני כאלה. אז אתה יודע, לבוא עכשיו באיזה טענות, מה פתאום, אתם סופרים, מי מקריב ומי לא מקריב, זה קצת, זה, איך נגיד בשפה אקדית, זה טיפה מצחיק. טיפה, לא הרבה, אבל טיפה מצחיק. עד כמה שאפשר לצחוק, כן? לא שאנחנו באיזה קוקטייל בפנטאוז, כן? חלילה, צוחקים. אנחנו צוחקים, מה שנקרא, בקטנה.
אתם יכולים להמשיך לצחוק. מה שעשית עכשיו זה נוח בשבע שגיאות, אבל זה לא שגיאות אלא שקרים. שמחתי הרבה, הצלחתי לפתח שיטות, וזה גם לא רק שיטות, אלא גם כימיקה, כימיקלים, שמאפשרות לי לא להתרגז מדברי הבלע שלך, אלא רק לענות ובשקט. לגבי הקוקטייל, אם אתה רוצה ללכת לשם, אני מוכן. התנפלתם בשצף קצף על אירוע הוקרה לנועה תשבי שעושה אב שקול. ראיתי עכשיו ציוץ של, לא זוכר מאחת העיתונאיות בעתי, עברות 13, שעלתה על הדברים שהוא אמר, אייל ולדמן, בקוקטייל. בגרון חנוק, דיבר על הבת שלו, וראש עיריית תל אביב דיבר, כן, אנחנו רוצינו להגיד תודה למישהי שעושה את מה שממשלת ישראל המופקרת לא עושה, ואתם קוראים לזה קוקטייל, אבל בסדר, אני ממליץ, תמשיכו ללכת לשם, זה נחמד. לגבי התורים שלי, אני אומר את זה שוב, אני אגיד את זה כל פעם שתרצה. אנחנו לא סופרים חללים. וזה לא רק אנחנו. יואב קיש הגיע לפוליטיקה על הטיקט הזה, שיש פה מגזר אחד, באופן היסטורי, שהשתמטותו אומנותו, כשהילדים שלי ושלך, של יצהר ותל אביב, נופלים בהמוניהם או נפצעים קשה, הוא לא משתתף במשחק הזה. וזה לא ספירה ותיוג, זה פשוט עובדה היסטורית קשה, שאני מקווה שאנחנו רואים עכשיו את הסנוניות הראשונות של השינוי ההיסטורי הזה, כי פשוט לטווח הארוך ואפילו הבינוני, המספרים לא מתכנסים. בסוף נצטרך להביא פה צבא שכירים, כי המספרים כל הזמן הולכים וגדלים. לגבי המחאה, הרי מי שטען שהצבא, הרי אתה אמרת פה 2,000 פעם שאנחנו זה הממם והטייסים, ואתם זו הלוחמים. אז לא. אחוזי הגיוס בערים שמצביעות מרכז שמאלה, או יותר נכון, לא ביבי. הרי מזמן הוויכוח הוא כבר לא, אף אחד לא יודע איפה השמאל ואיפה הימין. בערים שמצביעות רק לא ביבי, אחוזי הגיוס בכלל, הגיוס לקרבי בפרט ולקצונה, גבוהים מאוד. ועכשיו אני מעולם לא חשבתי שאתם לא, ולא אמרתי, אם תמצא דבר כזה, תקבל ממני מה שאתה רוצה, כולל חולצת רק ביבי ומה שתגיד, שאתם לא, מה זה אתם? נניח ציונות דתית, אני כל חיי משבח עם כל הוויכוחים שיש לי עם הציונות הדתית, עם חלקה, אני מדבר על החלק הקיצוני, את התרומה המטורפת שלהם, המטורפת, מעבר אגב לשיעורם באוכלוסייה, כל החיים, מאז שאני זוכר את עצמי, להכניס לי מילים לפה, זה נחמד, זה מעביר את הזמן, אפשר בזמן הזה, במקום לדבר על זה שעכשיו גם בחמת גדר אסור להיות, כי גם מתברר שכל דרום הגולן והגולן זה חיזבאללה, ומיליציות שיעיות וכו', אז במקום לדבר על הדברים האלה, ועל המחדלים האלה, ועל כל מה שקורה פה ברמה היומית, אתה מדבר איתי על התורים שלי. סבבה, תמשיך.
מה לעשות? תיקח אחריות על דברים שאמרת.
אני לוקח אחריות על כל מילה שאמרתי.
בסדר.
וחוזר עליה.
אוקיי.
חזרתי הרגע, אבל כנראה שוב לא הקשבת.
בוא, הנה זה, תבינו את האמת הפשוטה היחידה, המוחים והמתנגדים להפיכה המשטרית הם אלה שמחזיקים את המדינה על הגב, אלה שמכונים אנרכיסטים וגולי חיות אדם, הם אלה שבלעדיהם ישראל תהיה גינאה המשוונית, למשל.
נו, מה לא נכון?
לא, בסדר.
תסתכל עליי רגע, אל תגיד לי בסדר. תסתכל עליי רגע.
שנייה.
כמה אחוזים מהטכנולוגיה, מההייטק, מהסייבר, מהרפואה, מהאקדמיה, מהמדע, מהקדמה, נמצאו היוח, שזה נשמע כאילו זה היה לפני 20 שנה, במחאה, כן? הרי אתה יודע את זה. הרי אתה חי פה. אתה לא חייזר. אתה יודע את זה.
אבל זה מה שאני אומר.
הקטע שהקראת הוא בכלל לא קשור לגיוס.
המקומות האלה שאמרת, כן, ועכשיו בשדות הקטל ובשדות הקרב, אנחנו רואים תמונה טיפה אחרת. אגב, גם החייל שנהרג בתל אביב הוא ממשפחה דתית. כמו החייל הקודם שנפל בתמרון מתל אביב, שהוא ממשפחה דתית.
בשדות הקטל והקרב.
גם התל אביבים שנופלים בתמרון, הם ממשפחות דתיות עד עכשיו. כלומר...
באמת? ראית, בעברת ל-11 תל אביב וראית שם
משפחות דתיות? לא, השניים בתמרון אמרתי.
עכשיו אתה חוזר לשטות של התמרון.
כן, עכשיו...
ובהתעלם מהעובדה שבשבעה באוקטובר נפלו חיילים, כי כל... זאת אומרת, שעה שלמה הסברתי לך שדובר צהל מדווח רק הלוחמים שנפלו, ואתה חוזר לקשקוש של התמרון, ואתה חוזר לקשקוש של שדות הקטל. הרי בשדות הקטל, מה שיקראת עכשיו זה קטע שלי על המחאה ועל האליטות שמחזיקות את המדינה.
הנה, אני אקריא לך את זה, תקרא. ממצאים העיקריים מראים שהאוכלוסייה החזקה בישראל, כלומר העשירונים הסוציו-אקונומיים הגבוהים, היא זו שמובילה בשיעור הגיוס לצבא, שיעור הגיוס לקרבי אצל גברים ושיעור היציאה לקצונה. אוקיי? זה בעצם האוכלוסייה שלכם, כן?
וזה גם משפט נכון.
הפער בהיקף...
וזה גם משפט נכון.
אז למה זה לא בא? אז למה אנחנו לא רואים את זה עכשיו?
אבל אתה שוב עוסק כרגלך בהוצאת דיבה...
שנייה.
ברמה הנמוכה ביותר.
שנייה, עוד לא סיימתי.
כי מעולם לא אמרתי, מעולם, אלא להפך, שהתרומה לשירות הקרבי של הימין בכלל והציונות הדתית בפרט היא לא עצומה. אז כל הוויכוח מיותר.
למה תקרה, נתוני צהל חושפים גם התפלגות הגברים המתגייסים לתפקידי לחימה, ואלו סותרים טענות שמועלות מדי פעם על ידי פוליטיקאים הטוענים כי רוב מערך הלחימה מבוסס על אנשי הפריפריה.
נכון.
הנה טענת שזה לא הפריפריה.
לא ינון, אתה שוב משקר בשידור חי, אל מול פני האומה, בדם קר, ממשיך לפלג ולפלח לנו את הלבבות. במצח נחושה ובדם קר. לא אמרתי שהצד השני לא משתתף, אני אומר וחוזר ואומר...
הנה אתה כותב פה.
אני כותב, אני מגן על הצד שלי, את הטענות.
אלו סותרים טענות שמועלות מדי פעם על ידי פוליטיקאים, הטוענים כי רוב מערך הלחימה מבוסס על אנשי הפריפריה.
נכון.
אבל זה לא, הנה אנחנו רואים שעכשיו
נכון,
הפריפריה...
נכון, לא רוב כן, המערך.
כן.
מה לא בסדר בזה?
טוב.
איפה כתוב, איפה אני אומר שאתם לא נלחמים ונהרגים?
ניסית להקטין את החלק של הפריפריה?
לא ניסיתי להקטין את החלק של הפריפריה, כי התשובה שלי הזו הייתה בעקבות הכינויים מוגלה ואנרכיסטים ללוחמים.
לא שונה, לא חשוב למה היא הייתה.
לא חשוב, כן חשוב.
לא חשוב למה היא הייתה.
כן חשוב.
חשוב שאתה מקטין את הפריפריה.
אני לא מקטין, אני מגדיל כל חיי, אני מגדיל את הפריפריה. כל חיי אני עובד בשביל הפריפריה. כל חיי אני מסביר, חזור והסבר, שהציונות הדתית נלחמת כמו אריות וכמו נמרים, וכל הזמן, כל חיי אני עושה את זה, ואתה כל חייך מסית, משקר ומפלג וגורם לי לרצות להקיא.
אולי אתה מסית?
טוב,
אולי
אני
אתה
מסית.
מסית. אולי הטור הזה שכתבת הוא מסית.
הטור הזה
אולי
שכתבתי,
אתם המצאתם את מכונת הרעל.
כל מילה
פה
נכונה.
אולי אתם המצאתם את השיטה שכשיריב לוין צחק בכנסת, אז עשיתם איזה סיפור שיריב לוין צחק בכנסת, ואתה כתבת ציוצים, ציוצים
נכונה.
מטורפים על זה
שיריב...
שנייה,
יודע,
אתה לדבר.
שהיא נכון. לא, אני לא אתן לך לדבר.
אתה דיברת. אתה,
אני לא אתן לך לדבר.
אבל אתה דיברת.
עצוף התוכנית, לא, ינון, אתה עושה ממני עוד פעם את הסיפור, ואני לא מסכים לזה.
שנייה.
התורים שלי לא מעניין, לא מורים לא מעניין, אז אתה לא תדבר,
מה
אוקיי?
מה זאת אומרת? אתה לא לוקח כך, אחריות על התורים
שום.
שלך? לא הבנתי.
אני לוקח אחריות על התורים שלי.
אז אתה תיקח אחריות, מה הבעיה?
אז אתה, אם אתה עושה אותי איש, מה שאני כתבתי, אגב, שאני גאה בכל מילה,
מעולה.
אז אתה לא אז תדבר,
תגיד,
לא אתן לך.
אז תגיד אני גאה, הכל בסדר.
אמרתי שלוש פעמים שאני גאה.
להמשיך.
בחיים שלך לא הקשבת למילה שנאמרה לזולותך.
טוב.
אמרתי, עכשיו, שלוש פעמים שאני גאה,
okay.
אמרתי 70 פעם שאני לוקח אחריות על כל הזה, ואתה לא תמשיך לעשות את זה.
מעולה.
אתה יכול לקום ולעוף מהאולפן אם אתה רוצה. לא תמשיך לעשות את זה.
בן,
לא תמשיך.
בן.
לא, not on my watch.
אפשר להמשיך?
לא.
אתה רוצה לדבר?
לא.
אתה תיתן לי לדבר?
לא.
אז מה אתה רוצה?
לצחוק אתה יכול.
אז מה אתה רוצה?
לצחוק את הצחוק, את הצחוק הזה אתה יכול, תמשיך.
מה, נתפסת בי במכנסיים למטה? מה קרה?
ברור, במכנסיים למטה, התורים שכתבתי.
נו, כן, בסדר.
כל מילה בתורים שלי נכונה.
סבבה, אפשר להתקדם?
אתה מנסה עכשיו להוציא את דיבתי, ולהגיד שאני אי פעם בחיי זלזלתי, או לא הכרתי, או לא שיבחתי, או לא קילסתי את התרומה של הציונות הדתית לצהל. אתה שקרן, עלוב.
טוב.
ואתה תשמע את זה מעכשיו עד 11.
טוב.
איך זה?
מעולה.
וכל פעם שאתה תעשה את זה, זה מה שיקרה בתוכנית.
טוב.
תקראו לי איתמר דרוקמן.
טוב.
תקשיב, סתכל לי בעיניים.
נו.
אתה שקרן מהדרג הכי נמוך. אתה לא, אין לך טיפת מצפון. אתה ממשיך לדבר ולספור מי נפל בתמרון ומי לא. הסבירו לך, הסברתי לך הרגע, צהל, אתר צהל. עכשיו אתה סופר, אבל התל אביבים הם גם דתיים.
נכון.
בדקת את כולם? לא, רק את השניים. אתה יודע, למשל, שהאימא הזאת שדיברנו איתה, שציונות דתית, איזה בית ספר זה בירושלים, שכחתי את השם שלו.
אימל פארב.
אימל פארב. היא אמרה לנו בשידור שהיא לא הצביעה לקואליציה. אני מניח שאני יודע, לא חושב, גם דיילת שקד הייתה שם ודיברתי איתה, אני יודע למי הצביעה. היא לא שלכם. אז אני עכשיו אגיד לך, לא כל הנופלים עם הציונות הדתית הם בקואליציה. זה מה שאתם עושים.
למה אתה מחלק לשלנו ושלכם?
אני מנסה להסביר לך שזה מה שאתה עושה. זה פלגנותך, אומנותך. אתה אבישי בן חיים מהבואלי אקספרס. אתה אפילו אין לך את התחכום שלו, הוא דוקטור. אתה צריך להתבייש בזה שאתה חי.
טוב, שר, אני פה בסקה, שתעירו אותי כשהוא מסיים את הטנטרום. שלום, איריס חיים.
שלום, בוקר טוב.
אמא של יותם חיים, זכרו לברכה, שנחטף לעזה, ולאחר שהשתחרר מהשבי, נהרג בשוגג מירי של כוחות צהל.
למי שלא זוכר ומזהה, זה הג'ינג'י המתוק, שאני למדתי ממך אתמול, את ישבת אתמול באולפן חדשות 12, וגרמת לי לבכות מול המסך, לצחוק מול המסך, למדתי שם מתופף בלהקת רוק כבד, ואת נכון. פשוט באת להגיד שאת מחבקת את לוחמי צהל, וגם ערכת את ה... אפשר להגיד על ערכת בשבעה, אני לא יודע, את הלוחמים, ביקשת שהלוחמים עצמם יבואו לשבעה כדי שתוכלו לחבק אותם, ופשוט הותרת, אני חושב, את כל עם ישראל בלי מילים ובלי אוויר.
כן, הם היו אצלנו, הזמנו אותם לבוא, היה לי מאוד חשוב שהם יגיעו, והם באמת הגיעו, שזה גם לא מובן מאליו, כי גם הם בלוחמה, גם הם יכול להיות שמאוד חששו באמת מהתגובה, אפילו שדיברנו ואמרנו, והם באו והם היו מתוקים ממש, והם כמו ילדים שלנו, בסוף זה ילדים, וצעירים, בני 19-20, שאמרו לי דברים מאוד מרגשים, אמרו לי, הבן שלך עשה משהו שאנחנו לא היינו מעיזים לעשות. אנחנו חיילים, יש לנו מדים, יש לנו נשק, אבל הוא הגיבור האמיתי של הסיפור הזה. ובסוף, כשיש את הגישה הזאת, המכילה, אז כולם יוצאים בסוף מורווחים מזה. כי זה win-win באמת. כי הם יצאו מחוזקים, ואני יצאתי מחוזקת, ובעלי יצא מחוזק מהם, ובאמת אין מקום בעיניי לשום מקום לכעס פה, כי בסך הכל הם באו באמת בטוב, הם באו לעשות טוב. לא היה בכלל נראה שיש דרך אחרת לנו לפחות, או לי, או בעלי גם, לראות את הסיטואציה הזאת. עם כל הקושי, נכון, יש קושי, בוודאות, מיד ללכת וככה באוטומט, למצוא את האשם, למצוא את על מי לכעוס, ואנחנו לשמחתנו, יש לנו דרכים שלנו, הן יותר מועילות.
אמר לך אחרי זה, תמיר איימן, אלוף תמיר איימן, ששב אולפן, כן. שאת הצלת חיים, את פשוט הצלת את הלוחמים האלה, שרק אלוהים יודע מה עובר עליהם אחרי מה שקרה, ופשוט בזכותך הם יכולים להמשיך הלאה.
אני חששתי מאוד, וזאת הייתה אחת הסיבות ש... בהתחלה שחררנו את ההקלטה רק לאותה פלוגה, ידעתי מי הם, והיה לנו מספר טלפון ישיר של המח"ט או המג"ד, והעברתי את זה ישירות אליהם דרך הקצינה שלנו, שמלווה אותנו מתחילת האירוע, ואחר כך אמרתי, לא, רגע, זה צריך להגיע לכל צהל, כאילו כל המדינה, שתשמע, ואז ביקשנו לתקשורת, שזה יגיע לתקשורת, וברגע שזה יגיע לתקשורת, זה כבר היה... כלל ישראל, כלל העולם, אני חושבת, שמעו את זה, פתרקמו את זה, אני יודעת שתרגמו את זה לפורטוגזית, וזה תורגם בהמון שפות, וזה נתן באמת מורל גבוה, לא רק לחיילים עצמם, שזה באמת הצלת חיים, כי פחדתי שהם יכולים לעשות לעצמם משהו. מאוד מאוד חששתי מזה, כי אני יודעת מה זה יכול להביא. ואגב, בשבעה היה אצלי מישהו, בחור, שהוא היה מאוד... חמד בצד וסיפר לי שהוא עצמו היה קצין מודיעין באיזשהו בתקופה לפני יותר מ-10 שנים בצבא, ומשהו שקרה בזמן התפקיד שלו בעת מילוי תפקידו היה ירי דו צדדי שהרג הרבה חיילים, והוא עד היום הוא לא מצליח להשתקם מזה, כמישהו שהיה קצין מודיעין וחושב שזה הייתה, זה היה שלו, כאילו הוא לקח על עצמו את האשמה. ואומר לי, אני 10 שנים לא יצאתי מהבית לשום דבר חוץ מלטיפולים, והיה לי חשוב לבוא אלייך להגיד לך כמה את עזרת וכמה ניקית אשמה מאנשים שהיו יכולים לסבול כמוני, כמוהו, 10 שנים, ואני מודעת, אני מודעת לזה שזה...
לי היה פעם, כשהייתי חייל, אז התאמנו ביד מבוצר, זה כל מיני תעלות כאלה, כמו גבעת התחמושת, ואני זוכר שהייתה איזה טעות, ואני הריתי לתוך זיג שהיו שם חיילים. ועד היום, 30 שנה אחרי, אני לא שוכח את זה, למרות שאף אחד לא נפגע, זו הייתה כל כך טראומה מטורפת מבחינתי, שיריתי רק לכיוון שהיו בו חיילים, וכמעט פגעתי שאני לא זוכר את זה, אז אני לא רוצה לחשוב מה עובר על אנשים שכן פגעו. אגב, דיברתי עם החייל עצמו שירה?
כן, היו אצלנו 4 חיילים.
כן, כן.
שהם עצמם. זה היה שלהם, הם עשו, כאילו, אבל, כן, 4 הגיעו.
וואו.
מאיפה כן. את לוקחת, את, קודם כל, אני ממש אשמח אם תספרי לנו גם קצת על יותם, כי מהדמות שציירת, התאהבתי בו. אבל בסוף, היה, יש ילד, הוא השתחרר, הוא שרד 70 יום בחמאס, השתחרר, כתב שלטים, הוריד חולצה, הם עשו הכל, ואגב, שלא לא הובן לא נכון, אני מזדהה לגמרי עם מה שעשית, אבל את האימא, ואיך את לוקחת את כל הרגשות האלה, שמה אותם בתוך איזה קופסה, קוברת אותה באדמה ומחבקת את כל העולם?
זה לא שאני קוברת, ממש לא, זה הולך ביחד, זאת אומרת, עם כל הכאב, אני כואב לי כל הזמן, אני כל הזמן בכאב שהילד שלי, כאילו פיזית הגוף שלו לא יהיה איתי יותר, והוא לא יצחק, לא ישמע אותו צוחק, והוא לא יחבק אותי. מאוד כואב לי וקשה לי ועצוב לי, ולי ולכל המשפחה כמובן, ואני חושבת היום לכל עם ישראל. אבל יחד עם זה, אני לא רק שם, אני רואה עוד דברים, אני מסוגלת לא להיות רק בזה, אלא גם לראות שיש עוד אנשים, ושהדברים לא נעשו בכוונה, ושהכאב הפרטי שלי, נכון, הוא כואב, אבל עדיין אני צריכה ורוצה לחשוב על אחרים, ולא רק על עצמי, ורואה תמונה יותר כוללת. איך אני עושה את זה? אני יכולה להגיד, זה גם קשור למה שאתה שאלת על יותם, על מי זה יותם. יותם הוא בחור שהגיע לעולם הזה, כנראה ללמד אותי המון דברים, ואחד מהם זה באמת להיות, יכולה לראות הרבה הרבה מעבר ל... למצוקות הקטנות היומיומיות, כי אותה מתמודד עם הרבה קשיים בחיים, וכל פעם הייתי צריכה למצוא עוד משהו שיכול לעזור, ואולי לראות אותו בעוד פן. ואני חושבת שהוא מאוד הרחיב לי את, הנקות לזה, את המיכל, מיכל הרגשות שלי, והיכולות שלי להכיל סיטואציות מאוד מאוד מורכבות, בגלל או בזכות אותם. הוא גודר כמתמודד נפש. ו...
היה לו קשה כאן?
היה לו מאוד קשה בעולם הזה, מאוד. הוא היה כל יום במאבק, באמת כל יום היה במאבק האם להמשיך את החיים האלה, והוא באמת עשה המון דברים כדי להצליח, ואני מנגן באמת מאוד מוכשר, גם ספורטאי מוכשר, עם הרבה עוצמות והרבה כוח מנטלי, אבל זה לא היה לו קל, זה היה לו...
הוא גר בכפר עזה, נכון?
הוא גר בקיבוץ כפר עזה, הוא שכר שם דירת צעירים.
הוא היה בזוגיות?
בזמן הזה לא. לא, לא משהו קבוע, לא משהו שאנחנו ככה יודעים עליו, אבל היו לו הרבה מערכות יחסים בחיים, הרבה בנות זוג, ובאמת היה בחור מיוחד מאוד, שנכנס ללב של מי שראה אותו. זאת אומרת, לא כל אחד היה יכול לראות את המורכבות של אותם. ומישהו כן נתן לו, היו בשבעה, היה איזה בחור, שאמר לי, הכרתי את יותם פעם אחת, ישבתי איתו בחוץ באיזשהו אירוע מוזיקלי במטל, ודיברתי איתו כמה דקות, והוא נורא הבין אותי והבין את מה שעובר עליי, והרגשתי שאמרתי לו, כן, אז אתם על אותו תדר, כי הוא היה על תדר מסוים בעולם הזה, תדר של אדם מאוד רגיש, באמת, אדם מאוד מאוד רגיש.
הייתי יכולה לנחש שהוא ישרוד כל כך הרבה זמן, ועוד יצליח להשתחרר עם שני החברים שלו, ואגב, להפגין תושייה עצומה עם השלטים שהם כתבו בקטשופ וכולי, זה יותם או שזה הפתיע אותך?
קודם כל על השרידות של ה-70 יום, זה היה לי ברור שכל הזמן דיברתי על זה, אמרתי שאני בוודאות יודעת שהוא שורד, ואחר כך גם קיבלנו מידע מודיעיני שהוא, שבדיוק מה שאנחנו ידענו, בתוך תוכנו, הסתבר כנכון. כמו למשל שאני אמרתי והאמנתי, ואני פה אומרת, עוד יכולת שלי לייצר מציאות, מחשבה מייצרת מציאות, אני האמנתי בכל מאודי, בשביל, קודם כל בשביל לשרוד באופן אישי, וגם לחזק את יותם מרחוק, שהוא שורד את זה, וכשהביאו לנו את המידע המודיעיני מהבחור התאילנדי, אז אמרו לנו, שכל מה שאני אמרתי, אמרו לי ממש, אמרו לי אחד לאחד, הוא קיבל שם תרופות, שזה היה מטורף. אני כל הזמן סיפרתי את זה שיש לו מחלה כרונית, ושהוא צריך איזשהו טיפול ביול... הוא סבל מדלקת כרונית בעמוד השדרה, זה נקרא קשחת החוליות.
וואו.
והוא קיבל כל חודש זריקה ביולוגית שהורידו לו את התהליך הדלקתי, והיה לי ברור שאת הזריקה הזאת הוא לא יקבל, כי זריקה מאוד מאוד יקרה, אבל משהו נגד כאבים כן ייתנו לו. לא יודעת איך הייתה לי את הוודאות הזאת, אבל כאילו זה מה שאמרתי, אני מאמינה שיתנו לו את התרופות, ואז כשהביאו לי מודיעין, מהתאילנד אמרו כן, לאותם יש כאבי גב, אבל הוא מקבל תרופות וזה עוזר לו. שזה הזוי. וכל הזמן אמרתי שברור לי ב-100% שהוא יתופף וינגן על, על הגוף שלו, כי בסך הכל להיות מתופף אתה יכול...
ברור. לתופף כל הזמן.
אתה לא צריך את הכלי נגינה בשביל נכון. לנגן, ושזה מחזיק אותו שם, ושההומור השחור שלו יחזיק אותו, ושהוא יחזור הביתה ויספר לנו בדיחות על, על החמאס ניקים, ויגיד לי, אמא, זה היה שטויות, לעומת כל מה שאני עובר ביום יום, קטן עליי.
רציתי לשאול אותך, בן שאל כי מקודם מאיפה זה, אנחנו רגע, אני רגע גיל לשמוע טקסטים כאלה, וסליחה שאני אומר סטריאוטיפ, אבל כזאת, כזה מקום רוחני גבוה של בן אדם, מהרבה אנשים דתיים עם אמונה גבוהה, שבדרך כלל בבורא עולם, שמאפשר להם להגיע למקומות של מחילה והבנה וסליחה, ואת לא בן אדם שנראה דתי, ואת לא מגיעה ממחוזות הדוסים.
רגע, אז מה אמרת על גלית ולדמן, אימא של רב סרן?
לא, לא, זה לא...
אותה אימא, אותם טקסטים.
לא, אבל זה מקומות שונים.
וגם אילו דוסית, אלה שתי האימהות.
לא, זה מקומות שונים.
המדהימות של המלחמה הזו.
יש עוד הרבה, יש עוד הרבה.
אלה שתי האימהות שדיברו.
הרבה הורים מדהימים. כי את סיפרת לנו כשהתרחת אצלנו בפטריוטים שהבעצם העיסוק שלך הוא עם אנשים סופניים.
חולי דמנציה.
וזה מגיע ממקום הזה של פרקטיקות התמודדות עם הסוף, עם הסוף ועם האובדן, או שזה מקום אמוני?
לא, אני, קודם כל אמונה זה לא קשור לדת מבחינתי, אתה יכול להיות מאמין ואתה מאמין בדברים, אני לא תולה, אני גם אמרתי הרבה אנשים שבאו לשיבה והמון המון אנשים דתיים הגיעו המונים כאילו, ואנשים מקסימים ומכל המגזרים של הדת, גם מכיפות סוגות, גם חרדים, ירושלים, בני ברק,
עמדו ממש, הבנתי שהיו תורים להחליף איתך מילה.
שלוש שעות, חיכו אנשים שלוש שעות בשביל לגעת בי ולשאול אותי ולהגיד לי תודה.
מדהים.
ממש מדהים, מדהים. מרגש מאוד.
תחשבי על כל אלה שלא עמדו בתור. אני מכיר כאלה שהגיעו והלכו כאלה...
כן, אנשים גם התייעצו, וכתבו לי אחר כך וישאו לי מכתבים ומתנות, וזו הייתה שיבה באמת מעניינת ומיוחדת ומרגשת, שברוב האנשים אמרו לי פשוט תודה, ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה, כי זה מאוד, מאוד עוזר לנו, ושאת הצלת אותנו במהלך המלחמה. עכשיו, לשאלה על האמונה, אני אומרת, האמונה שלי... אני לא תולה את האמונה שלי בקדוש ברוך הוא, במישהו חיצוני לי. זה כאילו בי. הכוחות הם כוחות שנמצאים בתוכי, של יכולת לראות בחירה, לבחור את מה שאני רוצה לראות, לייצר לעצמי את המציאות, כמו שאני מחליטה. זה לא משהו שקשור בדעת, אני באמת לא אדם דתי, כן,
זה מאוד מפליט. אינון בטוח שדברים כאלה והתעלות רגע, רוח כזו חייבת להיות קשורה בדעת. איפה גדלת?
בחיפה.
חיפה זה יש
הכי, הכי לא... כל הזמן באתי מבית אפיקורסי ברמות, כאילו לא ידעתי אפילו מה זה, אמא שלי לא הייתה כלום, שום דבר, אנחנו אין לי סממן אחד של דעת. בעלי בן קיבוץ של השומר הצעיר, אנחנו...
איזה גבולות.
קיבוץ גבולות. אנחנו הכי לא... לא היה לנו קשר, אין לנו קשר עם דעת. לא היה לנו קשר עם דעת.
ופתאום האירוע הזה מחבר אותך לדעתי מלא ציבורים דוסים, נכון? מלא אנשים שמתחברים אלייך.
אנשים מדברים את השפה ואמרו שנורא מתחברים, שאלתי גם מה אתם כל כך התלהבתם כאילו. אז הם אומרים, את מדברת יהדות בלי להיות דוסית. ואת לא, זה לא משהו שלימדו אותך מגיל 4 בחדר או באיפשהו, את פשוט יודעת את זה מתוכך, וזה הדבר הכי מרגש שיש, כי אמרו לאנשים, אנחנו יושבים ולומדים ולומדים ומשננים תורות, והנה את באה, בלי שום כיסוי ראש, בלי זיקה לדת, ואת אומרת את כל מה שאנחנו אומרים, אבל צריכים ללמוד ולהבין ממש, ולהיכנס
זה
לזה.
זה כאילו פרקי אבות מהלך כזה.
וזה מה שנורא מלהיב את האנשים, כי אם הייתי באמת דתייה, אני חושבת שהיום אותה, בסדר, למדה את זה 57 שנים. עכשיו יש לה את הידע הזה.
אז מאיפה זה בא, את חושבת? מעבודה פנימית?
כן, לגמרי. עבודה פנימית
של... שאת עובדת הרבה שנים?
אני, כן, אני עובדת על... בעצם המהות של ה... גם העיסוק שלי, וגם זה שאני אימא לילדים מאוד מאוד מאתגרים, כמו תובל ויותם, גם תובל אח של יותם, אבל אתם מדברת, תובל נולד, ואחרי זה הגיע... וחשבתי שזה קשה, ואז הגיע יותם. והלימוד הזה שלי גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, קודם כל להיות ליד המוות בחיים שלי המקצועיים, זה להבין שהמוות מגיע anyway, זאת אומרת הוא יגיע בכל דרך, הוא יגיע במחלה קשה, בתאונה, זה יכול לקחת שנתיים עד שבן אדם יחדל, או זה יכול לקחת דקה, אירועים מוחיים, בכל רגע נתון אני יכולה עכשיו עוד שנייה לא להיות כאן, אז זה נורא ברור לי, אני לא חושב, ואת זה אני באמת חיה את זה.
ואיך ההתבוננות שלך עכשיו על האירוע שבו אנחנו נמצאים, ועל המקום שעם ישראל נמצא בו במלחמה? כי מצד אחד את נחשפת להמון טוב, ויצרת המון טוב סביבך, ובמעגלים שבאמת באופן חריג היו אדירים בעם. מצד שני, ההתנהלות היא התנהלות הפוליטית, התקשורתית, הרשתות החברתיות. איך את רואה את הסיטואציה כרגע?
אני מהשביל לאוקטובר נמנעתי מאוד להיות, לא יודע, חוץ מהרעיונות שאני נתתי, אני עצמי לא מסתכלת כל כך, לא מסתכלת בכלל בטלוויזיה, ולא נמצאת ברשתות, באמת אני מאוד שומרת על עצמי פה. אני יודעת שהיו אצלי בבית לניחום, הגיעה משפחה שדווקא היה להם ילד, גם אמרתי את זה אתמול, שחררו להם מהשבי, השתחרר להם ילד מהשבי, ועדיין, כאילו במקום בעיניי להגיד תודה ולהיות בהודעה על הדבר הזה, שהם קיבלו את הילד בחיים, הם בחרים להמשיך לצעוק ולהפגין כרגע, וזה מאוד קשה לי, מאוד מאוד קשה לי לראות את זה, וחבל לי, ואני חושבת שזה... לא הזמן, כמו שאמרתי מההתחלה, בטח שלא הזמן עכשיו נגיד, להגיד כמה נגיד הקבינט לא עושה נכון. זה הקבינט, כרגע יש להם את הסמכות לעשות את מה שהם צריכים לעשות, וגם את האחריות. וכל אחד שאומר, הם לא עושים נכון, אין לו אחריות בעצם, הוא יכול להגיד מה הוא חושב.
כן, אבל יש לו בן חטוף, ואת גם הוספת אתמול, אני לא ראיתי אותך במקומות אחרים, הוספת שבסוף כל משפחה שיש לה חטופים, עושה מה שהיא רואה לנכון, ואת לא נכנסת להם אני עצמי גם חושב שהפעלת כוח עוצמתי בעזה, את יכולה להביא מנוף לחטופים, אבל עדיין אי אפשר להחליף משפחה ולהגיד לה, אז תשבי בשקט ואל תגידי כלום.
אף אחד לא יגיד לאף אחד איך להתנהג.
זה מה שאמרת אתמול, בדיוק.
כל אחד ימצא את הדרך שלו שמרגישה לו נכון בשביל עצמו. כל אחד עושה את הדרך שלו, וזה גם דרך לעשות, כן? כל אחד יש לו את הדרך שלו בחיים, לנשמה שלו.
אבל אני מרגיש שיש פה אבל.
לא, אין אבל. אני דיברתי על משפחה שכבר הבן שלה משתחרר. אני מדברת עליך לפני יומיים, שהוא כבר בארץ.
כן.
המשפחות כבר קיבלה את הילד שלהם בחזרה.
אז את, ואז את מבינה מזה שבזה שהם ממשיכים להפגין שמה, שכאילו הם, שמה, מה האירוע?
אני רק רוצה לעשות לך חזרת ספוילר. הוא, גם את האייטם הזה, שאני לעצמי, אני ביקשתי אותך, נשבעתי לא להפוך לפוליטי, רוצה להפוך את זה למחלוקת בתוך המשפחות של החטופים. את יכולה לשתף עם זה פעולה, אני פחות, אני רק מזהיר אותך.
כי זה קודם כל אדם שכבר אין לו חטופים שם, אז יכול לבחור עדיין מה הוא רוצה. אני אומרת אותו, כל אחד שעשה איך שנוח לו, אני אישית מרגישה שכרגע הזמן הנכון זה לחזק את מי שפועל, זה מה שאני בחרתי לעשות, ולהגיד מה צריך, אני קטונתי מלהגיד מה צריך, אין לי, לא פעל להגיד מה צריך, כן צריך, כל אחד בשלו, כל אחד מה שהוא צריך.
כן.
דבר אחד שרציתי לברר, הוא ניגן בלהקת פרספור, נכון? להקת רוק כבד. קושמרו אמר לך משהו, תאזינו למוזיקה שלו, ואת אמרת שזה לא כל כך קל, אני מכיר את המוזיקה הזו. יש איזה שיר שאנחנו יכולים להשמיע שהוא נגן בו בסוף התוכנית?
יש קאבר שהם עשו של בית משוגעים, של רן דנקר, הם עשו קאבר של בית משוגעים בסגנון המיוחד שלהם, וזה שיר מגניב. וגם יש לו את התכנים האלה שהם לא פשוטים להכלה, בדרך כלל גם התכנים, לא רק המוזיקה עצמה, לא רק
ננסה לשמוע את זה אחרי הפרסומות.
נחפש אותו.
טוב, איריס חיים, אמא של יותם, זכרו לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו. אנחנו נפגשים הערב בפטריוטים, נכון?
נכון, ניפגש.
כבר פעם שלישית?
לא, פעם שנייה?
לא, שלישית?
לא.
לא?
אני הייתי אצלכם פעם אחת, אחרי זה הייתי במהדורה המרכזית, ועכשיו אני באה פעם שנייה לפטריוטים.
אני זוכר שראיתי אותך פעמיים משום מה, לא יודע. טוב, בכל מקרה, אז השארת כזה רושם שזה נראה כמו הרבה פעמים כנראה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם, שיהיה לכם יום טוב.
תודה, להתראות, פרסומות. כן, אתה מבין מה אני אומר?
לצערי הרב, כן. אפילו את השיחה הזאת ניסית לזהם.
ואתה הצלחת.
כן. בוא, אני מאמין שלמאזינים שלנו יש אוזניים ויש ראש ויש משהו
בשתי
אוזניים.
אתה כל כך לא מודע לעצמך, שאתה...
ברור, לא מודע לעצמי.
כן, שאתה לא נותן לדבר...
בכל הדרכים המתוחכמות, אז מאיפה הגעת לזה? היא לא דוסית. גם גלית ולדמן לא דוסית, שאמרה, אני לא מתאבלת על הבן שלי, קודם צריך לנצח. ואימא שלי... תיבדל לחיים לא ארוכים כי היא נפטרה, אם אחד מבניה היה נופל, זה בדיוק מה שהייתה אומרת, והיא הייתה אמא וסבתא של האפיקורסים, ואני מכיר עוד כל כך הרבה כאלה, אבל לא, אתם המצאתם את זה, וגם את השיחה הזו, ניסית לזהם, אתה יודע למה? כי אתה מזוהם, זה למה.
תשמע, אתה בן אדם מופרע.
אתה זוהמה.
אתה פשוט בן אדם מופרע.
נכון, ואתה מזוהם, הרי המזוהם.
פשוט חולך. 103
FM ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2 כל בסדר? נרגעת קצת?
לא.
מה כל כך אתה נסער? מה קרה?
תשמע, אני לא בני גנץ. אם אתה תוציא את דיבתי, אתה תשלם על זה.
מה הוצאתי את דיבתך?
אני, ואתה יודע את זה, אתה יודע את זה אפילו יותר ממני, כל חיי, כל הקריירה שלי, מהלל, משבח, מציין ומדגיש את התרומה של הציונות הדתית לביטחון, מבחינת שירות בצבא ושירות קרבי. אתה ניסית פה בשעה הקודמת, לסרטט תמונה הפוכה, שאני מקטין, שאני סופר, זה שקר, ואני לא עובר לסדר היום עליו.
אבל
לא עובר.
הקראתי לך את הדברים שכתבת מהטור שלך.
הדברים שכתבתי מהטור שלי לא מעידים בכלום על מה שאמרת.
ובכלל לא קשור שם על הציונות הדתית, דובר על הפריפריה שהקטנת.
לא, גם את הפריפריה אני לא מקטין. גם את הפריפריה אני לא מקטין.
אתה רוצה שאני אקרא לך את זה שוב?
אבל זה לא... טוב, בסדר, אז אתה רוצה להמשיך? בסדר, אתה רוצה להמשיך?
לא, תראה.
אז אני רציתי להודיע לך משהו. זה לא יימשך. זה לא יימשך, אפשר להתחיל לעלות מרוענים, אני איתך לא אדבר בצורה ישירה כשאתה תמשיך עם זה. עכשיו היום, לא היום, אתמול, האבא של הנופל מייצר, מייצר, כן? חגי לובר, כתב פוסט, לובר, וביקש בו, אנחנו מחבקים את כל עם ישראל, מבקשים מהתקשורת מכל אחד בעם שלנו, אנא, יום אחד של אחדות לעילוי נשמתו, אנא אל תכתבו ואל תשדרו שום דבר של מחלוקת, אנא דברו טוב, הבליטו את הטוב במקבלי ההחלטות ובעם הנפלא שלנו, שיונתן היה גאה להילחם בשבילו, אנא יום אחד וכולי. אנחנו מתחילים את התוכנית, אתה ישר, אבל התל אביבים הם היו דתיים, וזה לא בתמרון, וזה גם עוד שקר, מתואב ומזוהם. וזה כן בתמרון, ממשיך לספור, ולהתחשבן, והוא מכאן, וזה משם. עולה איריס חיים שאני ביקשתי אתמול. אז מאיפה זה, וכן, ומה את חושבת עם משפחות החטופים? ואם היא לא אומרת, אז אתה ממשיך לחוץ, זו זוהמה, אינון מגל, זה זוהמה מדרג זין. תפסיק עם זה כבר. פשוט תחדול. יש לך פלטפורמה, יש לך פטריוטים, תשסה שם, תפתח פתקים, תקרא, טרנספר, להרוג את כולם. לא פה. ועכשיו כשזה אני, זה לא יקרה. זה לא יקרה. לא הקטנתי בחיים, לא את הפריפריה, ולא את הצינות הדתית בהקשרים האלה. ועד שלא תתנצל על זה, איתך אני לא מדבר.
תגיד, אתה מודע לעצמך טיפה?
לא. לא, לא מודע לעצמי, נעשה את זה פעם, זה סבבה.
כן, אתה פשוט, אתה מקריא את חגי לובר שכאילו מבקש לא לריב, ואתה כולך מקלל, מתנף, מסית, כאילו, אתה אין לך שום טיפה, אתה, הקראתי לך
שיק. אתה חייב להעלות את הרמה של האינטליגנציה של השיחה הזו. התרגיל המתונף הזה עכשיו לא יעזור. אני לא מקריא ולא נעליים. אתה יודע בדיוק למה התכוונתי? התחלנו את התוכנית, דיברנו על נופלים, ישר חזרת לספירה המזוהמת שלך. ישר חזרת להוצאת דיבה מטונפת שלך עליי, וזה לא יקרה.
תראה איך אתה מדבר.
נחש מה, זה לא יקרה.
תראה איך אתה מדבר.
אני רואה. מה זאת אומרת, תראה? אני מולי, אני מול עצמי, יש לי זום.
כן, אבל אתה לא מודע לרמת...
אני כן מודע.
לרמת האלימות. אתה לא מודע לרמת האלימות. אתה בן אדם נורא אלים.
בסלע.
אתה נורא אלים.
אתה מזהם את השיח, אתה מטנף אותו, אתה מוציא דיבתי.
בן, אתה קראת לנו להיפרד לישראל ויהודה.
אני עדיין קורא, אם אתם חוזרים להפיכה המשטרית, לא תמצאו אותנו פה, אתה יודע את זה טוב. אתה יודע את זה מצוין. לא תמצאו אותנו
טוב.
פה.
שלום אבי תרמין.
בוקר טוב.
אבא של רסר במילואים, רב סמל ראשון במילואים, שי תרמין, זכרו לברכה, שנפל בקרבות בדרום הרצועה. שלום, מה שלומך?
ברוך השם, מרגע לרגע אנחנו מנסים לאסוף את השברים.
מה אתה יכול לספר לנו על שי?
מה אני יכול? העירייה קצרה מדי, אבל בואו ניתן כמה נקודות. שי, לוחם בעורב צנחנים. שי, איש, כבר אפשר להגיד איש, אהב את הבריות, אהב את האנשים, אהב לעזור, התעקש לעזור. בשבילו, בשביל עצמו הוא לא רצה כלום. אני מאמין שכמו שאני מדבר כרגע, כל מי שמחובר לרשתות החברתיות, פייסבוק וכל מיני כאלה, בטוח נתקל, כי הפייסבוק מוצף, מוצף, מוצף בשי תרמין, זכרונו לברכה. וכולם מדברים, אם זה ההפקה של קופה ראשית, עונה 4, העונה החדשה שהייתה.
אוי, זה, טוב, עכשיו חיברת
כן,
אותו.
זה
הבחור מקופה ראשית.
זה okay. הבחור מקופה ראשית, כן, יאללה. כן, זה הבחור. קופה ראשית, ופנימיית אהבה בקריות, והחברים שלו לצוות הם נקראים צוות 10, צוות אבוקסיס, בעורב צנחנים. והרשימה באמת עוד ארוכה, של אנשים שבין אם הוא נגע בהם, או שהם נגעו בו, אז תקרא לזה, הם נחשפו לשי תרמין, ולצערי, לצערי אני אומר את זה, הם כולם פגועי שי תרמין, אומנם פגועים לטובה, אבל פגועי שי תרמין. כי הוא חסר לכולנו. מרגע שנודע שהוא נפל, הוא חסר לכולנו. הוא חסר ברמה גבוהה ביותר.
מאיפה אתם?
ראש פינה.
וואו. רגע, אז אתם בכלל בבית?
אנחנו בבית, כן.
אז ראש פינה לא פונתה?
לא, 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 לא. ראש פינה לא מתפנה, ראש פינה נמצאת בישראל.
גם מטולה נמצאת בישראל והתפנתה ועוד
הרבה שבועים. מטולה נמצאת בישראל פיזית, אבל לא מנטלית. לצערי, יש חלק מהאנשים פה במדינת ישראל, חלק מהאנשים שלנו, יהודים, טרורים, כן, שדעתם קצת שונה מדעתי ודעתם של אחרים. מדינת ישראל, ממטולה עד אילת, כולל עמק הירדן, כולל הבקעה, כולל רצועת עזה, שהסבתא שלי, זיכרונה לברכה, אמא של אבא שלי, הייתה ילידת עזה, לנו יש קושן, למי שיודע מה זה קושן, נכתב טאבו מהטורקים.
ברור.
כן?
שיש לנו, על איפה?
יש לנו בכיכר פלסטין.
אוי גדול.
היה לנו בית בין ארבע, הרסו אותה לא רק עכשיו, הרסו אותה כבר כמה פעמים. משנת 87 עד היום, בכל האינטיפאדות, הרסו את, את המבנה שאני שמרתי עליו.
רגע, יש לכם קושן? שנייה, שנייה, תסביר את העניין הזה רגע עם הקושן, איפה יש לכם בדיוק ומאיפה?
סבתא שלי, סבתא שלי, סבתא שלי, כן, זיכרונה לברכה, אמא של אבא שלי, כן, הייתה ילידת עזה, למשפחה יהודית.
די, די.
למשפחה יהודית.
איזה מה של משפחה?
האבא שלה, כן, היה סוחר בדים. חצי שנה הוא היה הולך עם הגמלים שלו עד עיראק, וחוזר חזרה עם הכסף. המפעל שלו להריגת הבדים היה בבניין הזה, בקומה למטה. והם היו גרים בקומה למעלה.
הקהילה בעצם הייתה שם עד 1929.
1929, נכון.
מה קרה ב-29
שזו? אני לא זוכר. תשמע, לך תזכור מה היה ב-1929.
לא היינו.
זה לא בזמני, בדיוק. אני יליד 66.
לא, היה פרעות הרפת. היה פרעות רפת, 29, היו בכל הארץ.
זה השנה של הפרעות, רק לא זכרתי שזה היה גם בעזה.
גם בעזה, ודאי, היה בהמון
מקומות. גם בעזה, כן, זה נגע בהרבה מקומות. כשיורד גשם כולם נרטבים, מיותר או מפחות.
כמה היו שם בקהילה?
אין לי שמץ של מושג. אני יכול לחקור ולחזור אליכם עם... פשוט כבר אין לי כל כך את מי לשאול.
רגע, בוא נחזור רגע לשי.
כן.
שמעתם, אתם מכירים את נסיבות נפילתו, מה קרה וכזה?
אנחנו מכירים חלקית, ואני מעדיף שלא כל כך לדבר על זה הרי כרגע, כי עדיין אין תחקיר מלא.
אוקיי.
תגיד...
יש רק תחקיר ראשוני.
כמה זמן הוא היה במילואים?
זה קרה בהסתערות, הוא היה מיומה ראשון.
ממש בקרב, ממש בקרב.
כן, כן, כן. והייתה תחילתה של הסתערות, הבנתי. ומקור הירי לא ידוע מה פגע בו.
תגיד, איפה הוא היה בסדיר?
בעורב צנחנים.
וכמה זמן...
הוא השתתף גם בצניחה האגדית בפולין.
אוקיי.
הצניחה המיוחדת שהייתה לזכר האנשים בפולין, היה איזשהו תרגיל של נאטו, כן? צבאות נאטו, וישראל השתתפה בצניחה הזאת, בתרגיל הזה, ובחרו את שי להיות נציג של ישראל באקט הצבאי הזה. הוא היה מצטיין מחת. הוא השתחרר...
כשהוא היה בסדיר.
כשהוא היה בסדיר, כן.
תגיד, כמה זמן הוא היה עכשיו במילואים? 26. בכמה זמן הוא היה במילואים עכשיו?
מהיום הראשון של השבת הארורה הזאת, בשביעי לאוקטובר, בשעה 8:30 בבוקר, קיבלתי ממנו טלפון, כי הוא לא היה בבית, הוא היה בדירה שלו בקיבוץ דפנה. הוא לומד במכללת תל חי.
ממש צפוניים, אתם רציניים, כן.
כן, משפחה צפונית.
והוא למד בדפנה, הוא היה בדפנה, 8:30, הוא הרים לי טלפון, אבא, קיבלתי צו 8, בוא לקחת אותי, אני צריך להגיע לדרום דחוף. אמרתי לו, אין בעיה חמוד, אני בדרך אליך, אני יודע כי אני כבר מרבע לשבע בבוקר, קיבלתי כל מיני וואטסאפים מקבוצות שונות שאני חבר בהם, ידעתי שמתרחשת לה איזושהי הפיכה בדרום הארץ.
תגיד, מתי ראית אותו פעם אחרונה?
פעם אחרונה לפני חודש בערך ראיתי אותו, אז הוא בדיוק עזב את הגזרה הצפונית ובדרך לכיוון בפלחיש, הוא עצר בבית לכמה שעות, ראינו אותו, חיבקנו אותו, ציידנו אותו עם טונות של אהבה, והוא המשיך לבפלחיש. היו שם להתארגנות, כל הצוות שלו ביחד איתו היו שם להתארגנות, וכמעט שבוע אחרי הוא מרים לי טלפון, לי ולאשתי, שלומית, מרים לנו טלפון ואומר לנו, אבא, אמא, אני סוגר עכשיו את הטלפון, אנחנו הופכים למנותקי קשר, אתם מבינים למה. כשאוכל אני אחזור ואפתח את הטלפון ונדבר. זה היה שלושה שבועות האחרונים שלא ראינו אותו ולא שמענו אותו.
שלושה שבועות לא ראיתם ולא...
לא ראינו ולא שמענו, עד לאותו רגע שדפקו לנו בדלת בשישי האחרון, בעשר וחצי בלילה, ואז כבר הבנתי שבאו למסור לי דרישת שלום אחרונה ממנו.
אתה היית איפה כשדפקו בדלת?
אני הייתי במיטה שלי ככה עשר וחצי בלילה, אמרתי לעצמי, מספיק לראות טלוויזיה, שידורים חוזרים, תוכן את המוח, בוא ננסה להתנתק. לא יכולתי לישון.
לא יכולתי. תגיד, אז מה אתה חושב...
רגע, שנייה, תן, רגע, שנייה, בן.
אפשר לשאול שאלה ביום הזה?
ואתה לא ישן, ואז...
ואז אשתי אומרת לי בעשר וחצי בלילה, שמע, ירד גשם מבול זלפות. עכשיו, אנחנו בראש פינה, זה מקום קטן, שקט, שביום יום, אם אתה שומע דפיקה בדלת, תסתכל רגע לראות, אולי זה בכלל זבוב טועה. זה לא בן אדם. ופה, בעשר וחצי בלילה, יום שישי, גשם זלפות, שלושה קצינים, כן, עומדים בדלת, דופקים. אז היא קצת נכנסה ללחץ, היא אמרה לי, אבי, יש אנשים בדלת. אמרתי לה, אוקיי, בסדר, באתי. באתי, פתחתי את הדלת, ראיתי אותה, אמרתי להם, חבר'ה, בואו כנסו, אני יודע בשביל מה באתם. בואו כנסו, אני רק מתלבש בשביל להיראות מכובד בפניכם שנייה אחת.
מה, לפני שאתה שומע מה, מה, מה הם אומרים?
לפני, הם לא אמרו, אני אמרתי להם. אני למעשה ביסרתי להם שהבן שלי נהרג.
אתה אומר להם, אני הולך להתלבש?
אני הולך להתלבש. כמה זמן לוקח ללבוש מכנסיים ולרדת חזרה למטה?
דקה.
חצי דקה, כן. ואני יורד אליהם, ואני שואל אותם, חברים, שאלה אחת לי אליכם. הבאתם את הגופה שלו לארץ, או שיש לנו מקרה אורון שאול 2? הם התיישבו בסלון. איך אתה יודע? היה פה מישהו לפנינו? אמרתי להם לא. אבל אני הרגשתי. אני הרגשתי. כן? ואז שאלתי את השאלה השנייה. שעת המוות שלו הייתה סביב השעה 5. פה הם נשברו כבר. הייתי צריך לחדק אותם אחד אחד. וזה אני מזכיר לך. לפני שהם פתחו את הפה בכלל, הם לא הוציאו מילה על מנת ליזום שיחה. אני מדבר והם שותקים.
אתה הרגשת שם? אתה הרגשת בשעה 5 משהו?
משעה 5-5 עד 5:20 הרגשתי יד רותחת נכנסת לי לחזה ומנסה לעקור לי את הלב ואת הריאות. ב-5:20 היד הזו יצאה וקיבלתי שהיא הקלה. ובנפש שלי קיבלתי שהיא הקלה.
אתה מדבר על 17:00?
כן. ביום שישי, כן. כן. וזו שעת המוות שלו. הוא קם להסתער, חטף צרור, ונפל במקום.
זה בעצם שבת, זה בעצם שבת, אחרי כניסת שבת.
למקפידים כנראה, זה, אני לא כל כך בקיא בכניסת שבת, אבל זה סביב השעה הזאת, כן.
כן,
כן. כן.
ואז הם היו בשוק שאתה אומר להם את זה.
ואז כן, שאני מבשר להם על המוות של הבן שלי, ועל שעת המוות של הבן שלי. כשאני מוכן להישבע לך בכל דבר שרק תחפוץ, אף אחד לא סיפר לי את זה, זה רק רגשות של אבא. רק רגשות של אבא.
אז בעצם עד 10:30 בלילה אתה יושב, שוכב
אותם ומחכה
לבשורה.
בדיוק, בדיוק.
עד כדי כך, ממש כאילו הייתה לך, כאילו, וזה משהו שליווה אותך גם בכלל, עוד קודם?
לא, 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 זה לא ליווה אותי קודם, זה התחיל במועקה ותחושות לא מובנות יום לפני בבוקר, כשהוואטסאפ של הקבוצת הורים של הצוות, התחיל לצלצל ככה, כל הורה, יא, קיבלתי מכתב מהבן, יא, קיבלתי מכתב מהבן, כל הורה והורה שמחוברים ל... שהורים של הצוות הזה, של צוות הבוקסיס. ואנחנו לא קיבלנו מכתב. התאפקתי עד כמעט 16:00 ביום חמישי, ולא יכולתי יותר, זה סקרן אותי. אז הרמתי, איך אומרים, וואטסאפ לפקידה, קצינת מילואים שלהם, ששלחה לנו, שהייתה איתנו בקשר, כי קיבלנו ביום שני מכתב ממנו, על איזשהו דף שהוא מצא באחד הבתים האלה שהוא מסתובב בהם. דף שהוא בערבית. כאילו, הכיתוב המודפס שלו, התאריך שלו הוא בערבית. קיבלנו מכתב, וביום חמישי כל שאר האנשים קיבלו מכתב, ואנחנו לא קיבלנו מכתב, לא אני ולא אשתי. אבל כששאלתי אותה, אז היא שלחה לי מכתב שהוא שלח באותו יום לחברה שלו, זאת אומרת שיגיע לחברה שלו, למעיין. היא אומרת לי, אבל אבי, הוא שלח, הוא כתב לי שזה מכתב למעיין עם המספר טלפון שלה. אז שלחתי את זה למעיין, אבל הנה אני שולחת לך את זה גם כן, פה זה כתב ידו, כן? זה אולי נחמה קטנה, הנה אולי לא היה לו דפים לכתוב. והוא כתב, והוא שלח את זה לחברה. אמרתי, אוקיי, בסדר, אם את צריכה משהו, תדברי איתנו, הכל בסדר. No hard feelings. ואז פה כבר, איך אומרים, הייתה לי אישי מועקה בחזה, בראש, במחשבות, אבל לא ידעתי לטעל את זה ולהגיד, בואי נה, זה סוג של מכתב פרידה. זה, יש פה אישורות סימן, יש פה, לא יודע, באמת שלא יודע כרגע לחשוב, לקטלג את זה, לטעל את זה לנקודה מסוימת שתצביע לי ותגיד לי, אוקיי, זה זה.
כמה אחים יש לו?
יש לו עוד שני אחים.
בנים?
כן, מה לעשות? מזלי לא שפר, לא הצלחתי להביא בנות.
אתה לא יודע מה אתה מפסיד.
אבי,
אני יודע, אני רואה את החברים שלי.
אתה מרגש הרבה מאזינים שואלים אותי אם אתם עוד בשבעה ואיפה זה הם רוצים לבוא.
אנחנו בשבעה, אנחנו נמצאים פה בבית, בהרחבה בית, הכתובת היא הברוש 25, ראש פינה.
קיבלתם תשובה.
אבי טרמין, אבא של שי, זכרו לברכה.
שי טרמין, זיכרונו לברכה, כן.
שנפל בקרב בעזה. תודה רבה שדיברת איתנו, המקום ינחם אותך.
תודה לכם.
תודה. פרסומות. עכשיו נגיד שלום.
סרן אראל פרידמן.
שלום אראל פרידמן, סרן, במילואים.
בוקר טוב.
קצין שריון, חטיבה 4, מגויס, 108 לאסירים. מה שלומך?
ברוך השם, כל טוב.
איפה אתה עכשיו? איפה אנחנו תופסים אותך?
עכשיו ספציפית, אני בחנות שלי, בדיזנגוף, בתל אביב.
על זה רצינו לדבר, אתה קיבלת שבוע הפסקה מהמילואים. כל הסיפור אגב הגיע אליי דרך חנוך דאום שמטפל באופן אישי בכל האנשים האלה שצריכים עזרה. אתה, בוא נתחיל רגע עם המילואים, מ-8 באוקטובר אתה נלחם.
כן, לא בדיוק ממש מ-8 לאוקטובר, אבל ממש כמה ימים ספורים אחרי זה. התחלנו בעצם, אתה יודע, את הקליטה של החיילים, את ההכשרה של הכלים, השינוע שלהם מהמקום שהם נמצאים בו עד למרחב העוטף, ואז התחלנו ללחם. לא בדיוק מהשמיני, אבל ממש כמה ימים ספורים אחרי.
איפה הייתם? איפה נלחמתם?
אנחנו תחילה נלחמנו במרכז הרצועה בין זייתון לוואחש וגם בציר החוף, ולאחר מכן התקדמנו לאזור מרחב סג'איה לפעתים, ואז ממש בתוך הסקרים הצפופים, בתוך הקסבה עצמה עם הטנקים שעוברים שם בין הרחובות הצפופים.
אשכרה, נסעת עם המרכבה בתוך קסבה.
כן, חבל הזמן, זה חוויה מטורפת.
ראיתי גם, ראיתי סרטונים שלך שאתה גם...
כן, וזה עוד אחד מקצה המזג, יש לי עוד הרבה, אבל במסלול אתה לא, בהכשרה, גם לחבר'ה, אתה לא בחיים מדמה איזושהי נסיעה כל כך צפופה. אני גם נלחמתי בצוק איתן ב-2014, אז יש לי קצת, סבב שני שלי בעזה, אז הייתי בח'אן יונס, הייתי בקורס קצינים, ועכשיו קיבלתי גזרה
קצת שונה. תגיד, חטפתם נונטטים?
חלק מהגדוד קיבל, אני לא מספר את זה לחברה שלי, אבל עכשיו אני... אבל חלק מהגדוד קיבל.
חבר מספר, כן.
כן, חבר עבר לי.
כן.
חלק קיבלו, אבל המרכבה יודעת להתמודד. זאת אומרת, לא, גם כשמקבלים ארפינג'ון קטון, אז לא משבית את הטנק הטוב בעולם.
ואיפה אתה בארץ?
אני במקום פתח תקווה, עכשיו אני גם עם בת זוג שלי היקרה והלוחמת לא פחות ממני ברמת גן.
איפה היא לוחמת?
היא לא לוחמת, היא לוחמת בעורף, מה שנקרא.
לביאות, מה שאנחנו קוראים הלביאות.
הלביאות.
עכשיו סיפורנו הוא שחנוך דרם עבר ליד חנות בשם דיזנגולד, בחוף דיזנגוף 216 בתל אביב, וראה את השלט שאתה הצבת שם, שאתה חודשיים וחצי כבר מילואים, ואתה נכנע למצב ונאלץ לסגור, והוא התגייס וגייס גם אותי, ובעצם אתה עכשיו קיבלת שבוע לסגור עניין, ואתה בחנות. עכשיו, בגדול אתה היית צנוע, אתה אמרת לפחות למכור את הסחורה, כי זה בעסקי הזהב והיהלומים, אם אתה לא מוכר את הסחורה, אתה עוד יותר נתקע, אבל אני חושב שאולי צריך אפילו להציל את העסק. מה אתה צריך? מה אתה מבקש? אני חושב שהגיע הזמן שתתחילו כולכם, כן, אתם. אתם שנוהגים עכשיו לקנות משהו לאישה, כן? אתם הרי מתנחסים אליה לא יפה כל השבוע. הגיע הזמן לשרשרת, תליון, טבעת, you name it.
זה באמת ככה, זה גם מתווסף על דברים ו...
מה החנות?
מהחנות אפשר בעצם לרכוש הכל. תכשיטי זהב עם ילומים או עם זרקונים או בני חן וכל צבעי הזהב, וגם בזמנות כלומר בהזמנה אישית לשבת ביחד ולעשות משהו עם הלקוחה או עם הלקוח שרוצה להפתיע את אשתו. זה בעצם ממש השירות שאני מציע. תכשיטים באמת מעולים ומחירים נוחים, והכי חשוב כמו אצל השריון, קודם כל זה אמינות, וזה מאוד מאוד חשוב במקצוע הזה.
יש לך איזה תכשיט בצורת לום חשן? רק טנקיסטים מבינו מה אמרתי עכשיו.
אם היית יודע כמה דפקתי לזחל בארבעה ימים האחרונים בשבוע האחרון, היה לנו זחל אחד שהחלפנו 70 חוליות בהם. 70 חוליות, רק זחל אחד.
זה כבר כואב לי אגב. וואי, עכשיו וואי, תשמע, וואי, חנוך וואי. שלח לי וואטסאפ שקיבל מבת אל, שאני מכיר אישית, המנכלית של קניון עזריאלי בעוד השרון, שזה 200 מטר מפה, שהיא גם, היא במילואים, היא כותבת לו, אני גם קצינת חמל בגבעתי, ויודעת כמה קשה לשלב כשכירה את המלחמה והעבודה, קל וחומר עצמאי. אשמח להביא את החנות של הלוחם שהעלית ולהקים לו חנות פופ-אפ ללא עלות אצלנו בקניון.
וואו.
וגם וואו. אצלנו באתר נשים פרטים על החנות. אז קודם כל, דבר ראשון, תלכו לקנות משהו. ודבר שני, אנחנו, כאילו, לחנוך היה עוד רעיון, אם מישהו שומע אותנו שמתמחה בהקמת אתרים, אולי להקים לך אתר כזה יפה, מדוגם, אונליין, כי הבעיה היא גם, אין כוח אדם שאתה יכול לסמוך עליו, שנהל את החנות כשאתה בעזה.
גם. כן, זה גם חלק מהעניין. האמת, גם פנו אליי לא מעט מאז שחנוך היקר באמת הראה את הפוסט. הטלפון שלי באמת מקבל המון המון פניות.
אני גם מתקיף לחזור
על האנשים. אז האמת, מכל מי חיסה לפה בחורה ראשונה, חמודה שהגיעה, עשה תפתח כזה של בוקר. ובאמת, כאילו גם ב... אתה יודע, אני ראיתי שהיה חשוב לה, לא משנה מה, כאילו גם אם זה לא נה בדיוק על הטעם שלה, היה חשוב לה, אתה יודע... נשים משהו מהכיס שלה כדי כן לתת את העזרה הדדית הזאת.
אתה לא קיבלת פיצויים או מענקים?
קיבלתי קצת פיצויים על, אתה יודע, על ימי מילואים, אבל זה לא משהו שאתה אפילו מגיע לאיזה נקודה של ברייקי ומשהו כזה, אתה יודע, בסוף וזכירות בדיזינגוף, אני לא צריך למכור פה במחירים, אבל...
איך הגעת לתחום הזה, תגיד?
זה משפחתי וגדול.
הבנתי.
כן, זה משפחתי.
אגב, זה בושה שלא פותרים אתכם עם פטור מלא מארנונה וממיסים.
כן, אז גם את זה
משלמים. ובונה, אל תזלזל בציוד שלי, יש כבר 14,500 צפיות, העליתי את כל הסיפור שלך, אם אני טלפון על היד.
לא, גם זה, האמת, בטוויטר אני קצת פחות חזק, אבל התייחסתי לוואטסאפ שלך, אני אבוקר והסתכלתי, הייתי בהלם.
כן, אנחנו עם ישראל התגייס פה.
ממש,
אנחנו נציל לך את החנות. ותבקש את ידה של בת הזוג, ואז תוכל לקנות מעצמך את הבת.
כן, ואני באמת בנימה הזאת, אני גם רוצה להגיד,
סיבבתי אותו.
מדברים עלינו, לא סיבבת הכל טוב, מדברים עלינו הלוחמים שבחזית, ואתה יודע, בכמה ימים הבודדים האלה שאני בבית, אני באמת חווה אותה ואיך שהיא מרגישה, והן לא פחות לוחמות מאיתנו, כל החוסר ודאות הזאת שהן נזונות מהתקשורת, וכל הפחדים שהן מתמודדות איתם והחרדות שהן מתמודדת איתם, אז אני גם רוצה להגיד להם פה שאני מאוד מאוד אוהב אותה ומעריך אותה על כל הדאגה שלי, כל הזמן היא דואגת לי ומחזקת אותי, וגם דברים שיושבים עליה היא משתדרת לא להעמיס עליי, כי היא יודעת שיש לי את החיילים שלי ואת הטנקים שלי ואת המשימות שלי. אז מפה אני רוצה להגיד לצ'יקי שאני אוהב אותה, וגם לכל שאר האנשים של הלוחמים שבחזית.
מתי היית אמור לחזור, אם בכלל?
כרגע מדובר על מתישהו בתחילת שבוע הבא. פלוגה שלי מקבל בדיוק משימות, פלוגת ווינר, הטובה בחיל, פלוגת המילואים הטובה בחיל, מקבל עכשיו משימות, וכמוני יש עוד רבים וטובים.
וואנה, זה כבוד, מה זה הטובה בחיל?
כן, פלוגת מילואים, באמת אנשים, קודם כל הפסיפס הישראלי שהפלוגה הזאת מורכבת בה, זה משהו שהוא כל פעם מפעים אותי
מחדש. זה לא הגדרה רשמית, זה, אתה יודע, הוא אמר את זה כקריאת כיוון.
חשבתי, הייתי בטוח שזה תואר.
זה תואר, כן.
שקיבלו
שקיבלתם את זה, זה תואר לשם כבוד.
כן, אני ככה מרגיש שהפלוגה באמת מאוד מאוד חזקה, כל הקצינים, כל הלוחמים, כל המפקדי טנקים, באמת אנשים, עבר על הזמן.
סרן במילואים הראל פרידמן, קצין שריון חטיבה 4 ובעל חנות, איך קוראים לה אמרת?
דיזנגולד.
דיזנגולד, באיזה כתובת?
216 דיזנגוף.
נכון.
אז אם אתם בעניין לקנות תכשיט, זהב, יהלומים, כסף, כל הדברים האלה, אז תקפצו אליו ותעשו רכישה, כי הוא עוד כמה ימים חוזר לעזה, תפרגנו.
תודה רבה לכם, תודה רבה, אין על העם שלנו, אנחנו ננצח, ואדם
שבטח בעזרת השם, כל הכבוד, יישר כוח, תודה.
תודה רבה לכם, שבוע טוב.
שלום מיכל ברקאי ברודי.
בוקר טוב לכולכם, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומך?
כרגע מצוין, אני איתכם, מה יכול להיות לי רע?
מרצה בינלאומית ויזמת לקידום נשים, מייסדת, מה זה, סיסטרהוד, מכינת אלמה למנהיגות נשית.
כן.
והעלית איזשהו פוסט ארוך שרצית להגיד מה?
רציתי להגיד שהעורף שלנו חזק והצבא שלנו חזק, ואנחנו אנשים שמחזיקות את העורף בעצם זקוקות אחת לשנייה כדי להחזיק אחת את השנייה עוד יותר טוב, ולאפשר למלחמה הזאת להצליח עד שננצח. אבל אחד הקשיים שלנו בתור נשים ולהגיד מה אנחנו רוצות ולמה אנחנו זקוקות, ובעצם נתתי ככה רשימה של הצעות מה יעזור.
יאללה, תני לנו רשימת דוגמאות מהפוסט שלך, מה איך אפשר לעזור לאנשים.
אז אני אתחיל בפרטי ואני אמשיך ברחב יותר. אני אגיד שהקהילות מסביב, קודם כל יש איזושהי חוויה שנשים מתארות שמרגישות שקופות בזמן הזה, אלה שמחזיקות את הבית, אלה ש ככה מחזיקות פה את העורף כמעט 3 חודשים האחרונים.
את מדברת על נשות, על נשות מילואימניקים?
על נשות צו 8, כן.
כן. את אחת כזאת?
אני אחת כזאת, אחת גאה, אבל אני כן אגיד שאני התחתנתי עם בעלי האהוב, יניב ברודי, אני לא בחרתי להיות אשת קבע, אני לא בחרתי להיות אמא במשרה מלאה, אני אשת קריירה משלי, הקריירה שלי עצרה לחלוטין בשביל לעשירי, כדי שאני אוכל להחזיק את הבית, ואיתי קריירה ומסלולי חיים של עשרות, אולי מאות אלפי נשים בישראל. אנחנו כרגע שומעות את הכישרונות שלנו, את הצרכים שלנו, את היכולות שיש לנו לתרום למען עם ישראל, בצד, כדי להחזיק את הבית. אנחנו עושות את זה כי אנחנו מבינות שזה מה שצריך. שני דברים שאנחנו זקוקות להם, אחד ברמה הקהילתית, של מי שנמצא סביבנו, שידע להציע, לעזור עם הילדים, לעזור עם הבית, וכמובן ברמה הפוליטית, לא יכול להיות שאנחנו נותנות בראש בכל זירה ובכל חזית, ובסוף לא יושבות סביב שולחנות מקבלי ההחלטות, בסוף שם אנחנו צריכות להיות יחד עם גברים, כדי להשמיע את הקול של העורף. והקול הזה הוא קול ששוב, רוצה להיות חזק, רוצה להיות מלוכד, אבל צריך עזרה כדי להצליח.
הפוסט שלך נפתח, הוא מאוד ארוך, הוא מאוד מיוחד, תחפשו אותו, כדאי לכם. אתמול היה הערב הכי קשה שלי בתור אימא, מאז שהפכתי לאימא. שני ילדים שלי בסנכרון מושלם, פשוט נשכבו על הרצפה, והתחילו לצרוח את נשמתם, אבא, אבא, אבא. בהתאמה מושלמת, יניב הודיע שהוא יורד מזמינות ל-72 שעות, ושלא נדאג. 3 ימים בלי זמינות. אנחנו יודעים מה זה אומר, נכון? ברור שלא נדאג, מאמי, ברור. מה הוא עושה במילואים, את יודעת?
כן, הוא באיתור נהדרים, משימה קדושה בימים האלה. בעלי הוא בן אדם מאוד פרטי, אני לא מורשה לספר עליו כמעט שום דבר, אבל כן, מנסה להחזיר הביתה את אלה שחסרים בלב של כולם.
והוא מסתובב בעזה בפעולה הזאת?
הגרסה הרשמית היא שהוא במקום בטוח, אבל הגרסה הלא רשמית
היא... אם הוא מודיע שהוא יוצא מזמינות ל-72 שעות,
כן, אז אנחנו מבינים שהוא גם נכנס למקומות של...
רגע, והוא איש מילואים, הוא לא איש קבע.
הוא איש מילואים, כן. הוא איש מילואים, אנחנו מעריכים ומעריצים את משפחות הקבע, ובאמת כל מי שבוחר לשרת בחייו, אבל... מבחינתנו, החיים שלנו התהפכו לפני 3 חודשים. אני רק אגיד, באמת קטונתי, יש אנשים שאיבדו את הבתים, יש אנשים שאיבדו את החיים, יש אנשים שיש להם חטופים בעזה, ולכן אני חושבת שהרבה מאיתנו, האימהות שבעורף, לא מרגישות שזה לגיטימי לבוא ולהגיד, שמו, גם לנו קשה, כי באמת אנשים פה איבדו דברים כל כך, כל כך, כל כך קשים, אבל אחד השיעורים שאני מלמדת נשים ב... 20 שנה האחרונות, להשמיע את הקול שלנו, ולבוא ולהגיד שכל כאב הוא לגיטימי, כל קושי הוא לגיטימי, ובסוף התפקיד שלנו זה לייצר סיסטרות.
כמה ילדים יש לכם?
2, ועוד אחד אמור להצטרף בעוד חודשיים,
בעזרת השם. גם חודש שביעי בנוסף לכל הצרות.
כן, נו, תגידו שאני לא צריכה לקבל מדליה.
לא, ואת גם נותנת שם פה תיאורים מה הצריכה, זה דברים, אגב, חלק מהם קוראים מצחוק, כאילו, כן, כן, תקחו ממני את הילדים לאיזה חצי יום, מה קרה?
מאיפה אתם?
דברים
כאלה. מה? שיקחו, שילכו
קצת להם,
למה לא?
מיכל, מאיפה אתם?
אנחנו בירושלים, ירושלים כרגע מוגנת ובטוחה, ממליצה לכולם לבוא לבקר.
אז אולי אפשר לארגן, אפשר אולי לארגן לך פה איזה בייביסיטר, באיזה שכונה אתם?
אני רק אגיד שפה בבית הכרם יש חמל של אמהות מדהימות של צו 8, יש לנו קהילה מאוד חזקה, ויש רשת של קהילות שאני הקמתי שנקראת הסיסטרות, שמחזיקה אנשים דתיות, חילוניות, ימניות, שמאלניות, כולן כולל כולן. לי יש מערכת תמיכה מאוד מאוד חזקה, אבל אחד הדברים המרגשים שקרו מהפוסט, זה שהמון אנשים סיפרו שהם קיבלו מאז אתמול פניות מאנשים בבית ספר, מאנשים בגן, מאנשים בקהילה, איך אני עוזרת, אני יכולה בשביל לך ארוחת ערב, אני יכולה לקחת את ערב.
את צריכה עזרה? יש לך מספיק עזרה? כאילו בסיסטרוד הזאת, יש לך כאלה שבאות לעשות בייביסיטר, להקל עלייך איזה שעה ביום וכאלה?
הסיסטרוד זאת המתנה הכי גדולה שאישה יכולה לתת לעצמה, ואצלנו יש המון המון עזרה הדדית, אבל הייתי רוצה שלכל אישה בישראל יהיה היום סיסטרוד, שנשים שהן יותר תנויות, שחיות את החיים יחסית בשגרה, וגם גברים יסתכלו מסביב וישאלו איך אני עכשיו יכול לראות אישה אחת, משפחה אחת, האם אני יכול לעזור בכביסה, האם אני יכול לעזור בבישול, האם אני יכול לעזור בתיקונים בבית, כאילו הדברים הכי 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 יומיומיים. אני מרגישה שבתחילת המלחמה היה לנו מאוד ברור שאנחנו במצב חירום, ועכשיו אנחנו מפה לשם 15 שנה בתוך הסיטואציה הזאת, ואנשים חוזרים לחיים שלהם, זה בסדר גמור, אבל אנחנו פה עצרנו את חיינו באהבה ובשמחה, כי זאת באמת מלחמת קיום שאנחנו מוכרחים לנצח בה, ואנחנו גם ננצח בה. וגם נגיד שאני חושבת שהקרע מאוד מאוד כואב שהיה לנו פה בעם, חלק מהריפוי שלו זה היכולת שלנו היום לראות אחד את השני, להיות אחד עבור השני, ואת זה אי אפשר לנצח, אי אפשר לנצח אותנו בזה, אנחנו באמת הכי טובים בזה כשאנחנו נזכרים בטוב. אז אני ממש מזמינה כל מי ששומע אותי לחשוב עכשיו, 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 את מי אני יכול לראות, למי אני יכול לעזור, ואני ממש מזמינה את מקבלי ההחלטות להתחיל להוסיף נשים לשולחן קבלת ההחלטות. זו לא פריבילגיה שלנו, זו חובה. כי בלי הקול שלנו, מדינת ישראל תמיד תתנהל באופן חסר, ויש לנו כל כך הרבה כישרון וחוכמה לתת.
אתם גם מוכיחות את עצמכם, בעיקר גם במלחמה הזו, החל האם מ-8200 שניבעה את כל האירוע הזה, וכל אלה מעליה היו אטומים, התצפיתניות, הלוחמות במקומות השונים וכו'.
וכמובן,
אני באה
ליברמן, הערב שעתית מנרעם, שהיא גם בוגרת כדי של מכינת העלמה, שאותה אני הקמתי, ונבעה לבחורה ואישה יקרה.
מה זה מכינת העלמה?
מכינת העלמה למנהיגות נשית, בבעלות הסוכנות היהודית, בעצם אני הקמתי אותה לפני 11 שנים, לקחתי את כל החסכונות שלי, אספתי חברות, גייסתי שותפות, והקמנו, אז זו הייתה המכינה הראשונה בישראל, שקידמה מנהיגות נשית לבנות מפריפריה כלכלית, חברתית וגיאוגרפית. 3 שנים ראשונות היינו בשכונת מישור הגפן באופקים, איפה שרחל אדרי המדהימה, פעלה, אני אזכיר פה את משה אוחיון זיכרונו לברכה, שנרצח ביום הראשון בשביעי לעשירי והיה שותף שלנו באופקים, ובאמת מכינה קדם צבאית שפשוט לוקחת בנות מדהימות ומוכשרות, בעיקר מהפריפריה, ויוצרת להם מסלולי חיים שמאפשרים להם לחלום בגדול, להצליח בגדול. יש לנו בוגרות בכנסת, יש בתור עוברות, עדיין לא חוברות כנסת, אבל בעתיד, בוגרות בתעשייה, בסטארט-אפים, בכל מקום. ובאמת חשוב לי להדגיש את זה, שאנחנו נשים שיש להם קריירות, שיש להם שליחות גם ציבורית, גם שליחות ככה, שהיא מעבר ללהיות אמהות, וכל הדבר הזה נעצר. אני לקראת חופשת לידה, דמי הלידה שלי מחושבים על השנה האחרונה, וכל ההכנסות שלי נעצרו. היום ביטוח לאומי או מס הכנסה, נותנים לי פיצוי של 10% מהכסף שהפסדתי. זה לא מצב הגיוני. משפחות פשוט לא יוכלו לעמוד בזה, עסקים לא יוכלו לעמוד בזה. אנחנו צריכים יותר עם חופש, לסחירות, אנחנו צריכים סיוע של רווחה נפשית, שזה משהו שמצטרך לדעתי לכל אדם כמעט במדינה. בעצם הוקמו חמלים, באמת פורום נשות המילואים, וחמל לב אחד, ועשינו הנשק והחיות מברזל, וחמל ירושלמי, ו... המון 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 עשייה שצומחת מלמטה, אבל בסוף אני את התרומות שלי נותנת בהרבה מאוד מיסים, ומדינת ישראל מחויבת לעזור לנו לעזור לה, וזה מה שאני מצפה לראות.
טוב, את מדהימה.
מיכל ברקאי ברודי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, כיף לדבר איתכם, ואנחנו נצח להתראות.
בעזרת השם, תודה, להתראות, ביי. פרסומות.
אוקיי, לסיום, בעקבות השיחה עם איריס חיים, נשמע עכשיו את הביצוע לבית משוגעים של להקת פרספור, ככה קוראים ללהקה הזאת? כן. זה קאבר מטל, של להקה שיותם, הבן שלה, היה חלק ממנה, הוא היה המתופף של הלהקה, ו... זכה לאימא מדהימה, באמת אישה מאוד מאוד מיוחדת שדיברנו איתה ארוכות בשעה הקודמת. אז בואו נשמע את השיר לזכרו וניפרד. הנה.
ואיך אתה לא מזמין לחתונה? תגיד לה שמרה ושסתה מהשכונה. תנו לי לענות, תנו לי להסביר, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענות, תנו לי להסיר, לפתוח את הכל כמו שמפני בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענות, תנו לי להסיר, לפתוח את הכל כמו שמפני בפריז. אליפה לילות, לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים, מסתכלים, ובא לי בשיחות לחגוג את החיים, לפרוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגע. אתה החלטת לצאת, תגיד לי אותו שהיה זמן, שהיה
חזרתי מניו יורק אחרי כמה שנים מזוודה לדירת שני חדרים ביפו על הגג כתבתי לי שירים לא היה לאף מורה רציתי רק לחזור ישר לבית משוגעים
אוקיי, נגיד אותה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לסתיו קורנס שהאחראי על השידור לאורחים בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מיכל קדוש ועמיתי דויק אחרינו אראל סגל ויריב אופנהיימר תודה בן שכוח גדול על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל תודה לכם שהייתם איתנו תודה לכל מי שהיה שותף ולכל מי שיהיה שותף אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר בלי נדר בשעה 9 שלום